נדלניסטה, לין שטיינר וחן הרשקוביץ, קהילת נשים מדברות נדלן ו-All In, הבית של הפודקאסטים.
היי חן.
היי לין, מה שלומך?
מעולה. היי אסף.
אהלן, מה שלומכן?
מעולה, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, נדלניסטה. אז איתנו כאן היום אסף לבנת, שהוא יזם נדלן. הרבה שנים אנחנו מכירות אותו בעשייה בספרד, וככה לאחרונה גם בישראל, ותכף נדבר על הרבה דברים מעניינים שקורים בכלל בשוק בישראל. אז יהיה פה מעניין.
אין ספק. אז אסף, ספר לנו קצת על עצמך, איך התגלגלת להיות בכלל יזם נדלן.
טוב, אז השאלה כמה אני אלך אחורה, אבל אני במקור מעמק ישראל, מתמרת. האמת היא שנולדתי בחיפה, אבל הילדות שלי הייתה בתמרת, ואבא שלי עשה כל השנים בצד של הבנייה, של התכנון, של הניהול פרויקטים, אז איכשהו הכרתי את עולם הנדלן דרך זה, שהתחלתי ללמוד תעשייה וניהול בבאר שבע, אחרי הצבא, בעצם נחשפתי שם לשוק ההשקעות בעולמות הסטודנטים, קמתי יחד עם אחי שהוא הגאון שבחבורה, תוכנה לניהול משרדי תיווך, ואני בעצם הייתי הצד השיווקי, ועבדתי מול המתווכים, הצעתי להם את התוכנה, התחלתי גם להיות חשוף להרבה מאוד דאטה.
מתווכים זה עולם ומלואו.
כן, כן.
גם מתווכות.
גם מתווכות.
לגמרי, ועוד יותר עולם ומלואו. אבל כן, דרך שם הגעתי להרבה מאוד דאטה שאפשר לי להגיע לעסקאות טובות בבאר שבע. ככה יצרתי קהילת משקיעים ראשונית, ומשם אמרתי לספרד, 2013, שהשוק שם היה בקנטים, באותה תקופה הנחתי ששוק הנדלן פה בארץ מיצה, אז כבר גילוי נאות, היו לי כבר טעויות בחיים, לא מעט. אבל גם בספרד הייתה פריחה. ב-2013, השוק נתן תנועה מאוד יפה בשנים האלה, ובתקופה האחרונה אני גם פעיל פה בישראל, אני חושב שזה קצת האקטואליה להיום.
אני חושבת ככה, באמת אני אחבר את זה ככה לשיח אצלנו בקהילה, אבל אני חושבת שבכלל בשוק, בטח לאור המצב בחודשים האחרונים המלחמה, אבל אני חושבת שעוד לפני, זאת אומרת הרבה מאוד שינויים שאנחנו רואים שקורים פה בישראל, אם זה הריביות, אם זה באמת כל מיני ככה דברים שמשפיעים מכל מיני כיוונים, ואני חושב שהשיח מאוד גדול, באמת גם בעולמות של שני ההזדמנויות, גם בכלל להבין את השוק בישראל, אנחנו רגילים לשוק בישראל, זאת אומרת שהייתי ככה יותר צעירה, ובעסקת נדלן הראשונה שלי, זה כבר היה לפני עשור, אז אבא שלי אמר לי, לין, את ראית, כי הייתי קודם מוכרת לו בנדלן בישראל, ולמה צריך, הוא אומר, את ראית פה רק שוק עולה, את עוד לא ראית בישראל שוק תנודתי, ואני לא יודעת אם עוד אפשר להגיד את זה, אבל באמת אני חושבת שבחודשים האחרונים נוצרו פה כל מיני דברים בשוק בכלל ובשוק הנדלן, שאנחנו לא היינו רגילים לראות אותו בשנים האחרונות, וחלק גם באמת מתבטא את העשייה שלך, אבל ככה אולי שנייה נסתכל רגע על כל הגורמים בשוק הישראלי ונבין רגע מה קורה פה, או לפחות איך אתה רואה את הדברים.
אז קודם כל, אני בתחילת הדרך, מה שסיפרתי, עבדתי הרבה בבאר שבע, ובאמת הכרתי שוק שנמצא בעלייה. בעצם במהלך השנים יצרתי ככה איזה גרעין של משקיעים, שמורכב מהמנכ"לים, בעלי הון, סמנכ"לים, אנשים בכירים שבעצם יצרו איזה גרעין של משקיעים שמלווה אותי במהלך השנים. ובאמת בשנים האלה הכרתי את שוק הנדלן הישראלי וקצת התנתקתי ממנו, כי במהלך השנים האלה בגדול היה פה מה שנקרא שוק מוכרים. בסדר, הכוח היה אצל המוכרים, השוק הישראלי התרגל לזה, היזם הוא מי שמחליט, היזם הוא מי שקובע ומי שמוביל. ובעצם
עד ש...
כן, זה תהליך בסופו של דבר. שנוצרה פה איזה מוטציה, אני חושב, בשנתיים האחרונות, ואני חושב כדאי שנדבר עליה, שחל פה שינוי בשוק, ולדעתי עדיין לא מבינים אותו מספיק, לא בשוק ולא בתקשורת, לא מבינים עדיין את כל התמונה. עכשיו, מה שהוביל אותי למסקנות האלה זה שלפני בערך שנה התחלתי לראות שלטים, כמו שכולם, שלא היו פה הרבה מאוד שנים. עם הטבות ומבצעים ודברים שיזמים
מס עשו. מס רכישה עלינו, אפס, כל מיני.
דברים שלא היו, שצועקו
לא בעצם. לא ראינו לפני, נכון?
בעצם צעקו שאנחנו בשוק קונים. שהכוח עבר לידיים של הקונים. ושם התחלתי קצת לחזור, לבדוק מה קורה פה, איפה יש עניין, והתחלתי לעשות בעצם עבודה מול יזמים, לראות מה הם מציעים, להיכנס יותר לעומק, לבחון באיזה אזורים כדאי יותר להשקיע ואיפה יש הזדמנויות. ובעצם גיבשתי איזה כמה, אם יש שוק רוכשים, אז שאתה בא עם כמה קונים ביחד, צורך העניין קבוצה של רוכשים, אז זה משפר את העמדה שלך, עמדת מיקוח. ודי מהר ככה גיבשתי שלוש קבוצות ראשונות, אחרי זה קבוצה בגוש דן, אחרי זה קבוצה רביעית בבאר שבע.
אז מה, אתה ככה הולך באמת ומרגיש את השוק מלמטה ומדבר עם יזמים ומתחיל להרגיש שמשהו אחר קורה, ומה ככה המסקנות שלך רגע באופן...
זהו, אז אני חושב שמתוך זה שפגשתי בתקופה הזאת למשך שנה כמעט, הרבה מאוד יזמים שבדקתי מה הם נותנים ומה הם מציעים ומה הפרויקטים שלהם ומה האטרקטיביות, ומצד שני עם הרבה מאוד רוכשים, אז הבנתי, כאילו שאני משקלל את כל המידע הזה ומסתכל על זה רגע בזום אאוט, שיש פה איזה שוק חדש והוא לא קטן, בסדר? התפתח פה שוק למשך תקופה שנבע קודם כל מזה שהיזמים התחילו באג'נדה מסוימת של עטבות ועשו הכל כדי לא להריד במחיר. ומצד שני, יש קהל שלאט לאט חזר לשוק. עכשיו, אפשר להרחיב קצת למה, אם זה מעניין, למה בעצם הם עשו הכל כדי לא להוריד מחיר.
זה... כן, כן, בהחלט מעניין.
אז קודם כל, הסיבה שאנחנו רואים קודם כל את העטבות, ואנחנו לא רואים כמעט ירידות מחיר, וזה גם מדובר בלמ"ס, על שכמה כזה לסטטיסטיקה, שבעצם אומרים, ירידות מחירים בכלל לא משתקפות במדד. בלי קשר שהמדד מחירים הצרכן, הוא לא משקלל מחירי דירות, אלא רק שכירות, אבל כשמדברים על מחירי הדירות, לא רואים ירידה. הסיבה לזה, זה שמחיר דירה הוא מקובע ומפורסם על ידי רשות המיסים, ולכן ברגע שאתה מוריד את המחיר,
זה... כולם חשופים לזה.
כולם חשופים, וזה משקולת על הפרויקט מפה ועד שהוא יסתיים. מצד שני, שנתת הטבה מסוימת, מטבח חינם,
מטבח.
מדד, הנחה, אז לא רואים את זה בשום מקום. היום זה נמצא במדלן, ומחר זה מחוק. אז עוד שנה כבר לא ידעו מזה, ראו שהמחירים
רואים את
לא...
זה רק בחדרי המסע המתן, כן. ואצלנו בקהילה, בשיח
שוטף. אפשר למי שגולל אחורה דרך אגב לראות את הפוסטים, אבל אף אחד לא גולל שנה אחורה, וזה קודם כל הסיבה המרכזית, שקודם כל אתה נותן שווה ערך של הטבות ולא במחיר. מצד שני, המשקיעים בשלב מסוים, בסדר, השוק ירד למשך זמן, וצריך להבין שגם המשך של הזמן הוא חשוב. למה הוא חשוב? כי אם זה השבוע, שבועיים, חודש, אז זה, אבל ברגע שזה מתקבע, וכבר מרגילים את השוק ל-20-80, 15-85, הלוואות קבלן, אפשר להרחיב ולהרחיב מה הטבות ומה כל האספקטים שלהם, אבל זה התקבע בשוק, וזה התקבע רוחבית אצל כולם. ושהתחילו הקניות בחזרה בשוק, הרוכשים התחילו לחזור, אז זה כבר מקובע בפנים. וזה כמו גמילה, כמו הריבית הגבוהה שצריך לאט לאט, הנמוכה שצריך לאט לאט להיגמל ממנה, ובעצם יצא מצב שהקונים התחילו לחזור לשוק, הם מקבלים את התנאים האלה, הם מבינים שהריבית כבר עשתה ירידה קטנה והולכת לרדת במהלך השנים, ציפייה, בסדר, ככה צופה השוק, הם מבינים שאין מספיק התחלות בנייה, שחסר יחידות, שאין מספיק מסירות בנייה, והם מבינים עוד דבר מאוד מאוד חשוב, שכרגע אין רגולציה ממשלתית, זאת אומרת, לא נראית באופק שום תוכנית שתאפשר מה שנקרא דיור בר להשגה לכולם.
היו כמה ניסיונות בשנים האחרונות, כפי שכולנו מכירים.
וזה עוד בתקופות שדיברו על זה, בסדר, נכון. שניסו ואמרו ונעשה וזה, ואז גילו שזה לא עובד, גילו שמחיר למשתכן, זה כמו לזכות בלוטו, זכית אשריך אחלה עסקה, אבל אתה יכול לא לזכות במשך עשור ויותר מזה, אחוזי זכייה מאוד מאוד נמוכים, ביחס לסיכון שאתה שם, ועכשיו אפילו לא מדברים על תוכנית. זאת אומרת, מעכשיו כל אחד לעצמו. זה המסר של הממשלה היום.
שיהיה לכם בהצלחה.
זה הפודקאסט הפוליטי שאחרינו, אבל שזה משתקף בנדלן, פגשתי לא מעט משקיעים, ועוד מעט כל הידע שלי, ומה שצריך זה בסוף חוכמת המונים. אני פוגש כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה יזמים, ואני מבין שהחבר'ה אומרים שטוב, אם אני לא קונה עכשיו, אף אחד לא ידאג לי. ואז זה כבר החזק שורד, ומי שמשקיע יותר, ומי שמשלם יותר, ועוד פעם הכוח לאט לאט חוזר. ליזמים.
למוכרים, ליזמים.
כן, וזה יוצר עוד משמעויות.
חידוד, אני רוצה לתת חידוד אחד על משהו שאמרת, כי הוא ממש חשוב לי, וגם בהבנה של המאזינות והמאזינים שלנו, כשהלכת ליזמים עם מה שנקרא קבוצת רוכשים, זו אינה קבוצת רכישה. בסוף כשבאים קבוצת רוכשים, זה בסך הכל המטרה שלה, וזה משיג את זה בעיניי פנטסטי, בטח בפרויקטים שבחנו ביחד, זה להשיג תנאים יותר טובים לאותה קבוצת נשים שבאה ביחד ליזם. בשונה מקבוצת, קבוצת רכישה שהיא מונח משפטי, שבעצם הרוכשים הם היזמים, אני שנייה רגע נזכרתי שהייתי עורך הדין הנדלן, ונותנת את הדיסקלמר הזה, כדי שלא יחשבו שמה שאתה עושה, זה לעולם קבוצות הרכישה, שאפשר לעשות אותו מצוין, ואפשר לעשות אותו גרוע, אבל זה לא המקרה הזה, אז אני שמה את זה כדיסקלמר. עוד נקודה שרציתי להתייחס אליך, והייתי מנומסת ולא עצרתי אותך, זה שאני לא... אני לא בטוחה שהבנתי, אתה צופה, לפחות לפי השיח, שסביבת הריבית בישראל תרד, כי אני חשה שהמשק הולך לקראת עליות נוספות, ושוב, אף אחד מאיתנו לא הנביא, זה רק מה שהמשק מדבר, בסוף אף אחד לא יודע מה הנגיד יעשה, גם תלוי בנגידים אחרים בעולם ומגמות, אבל דווקא התחושה שלי כרגע זה שהריבית לא תרד כל כך מהר, בטח לא לסביבות הריבית הקודמות, שם אנחנו לא נהיה שנים קדימה, אבל גם לא, אני לא חושבת שאנחנו עדיין במגמת ירידה. מה דעתך? שוב, כאילו, לא נביא, בלי
דיסקור. אפשר הרבה לדבר מקרו ולשחק אותם מבינים. בפועל זה, בסוף, הבנק המרכזי מגיב לאירועים. אגב, בתור תושבת אירופה, אז ספרד, האיחוד האירופי, הוריד את הריבית. למרות שאומרים שזה הורדה גם סמי-פוליטית, והוא התחייב על זה, הולך להישאר מקובע, וגם כנראה בישראל, אבל זה לא העניין. שאלה מהי מגמה? שלפני שנתיים או שנה וחצי, מישהו הלך ליועץ משכנתאות, הוא אמר לו, תקשיב, היום אתה תשלם X, אבל הריבית נמצאת בעלייה, אז יכול להיות שאתה תשלם X פלוס 10, ויהיה לך קשה, X פלוס 20 כבר תבוא להתבחן, ו-X פלוס 30 תתחיל לפשוט את הרגל. תקרוס. כן, תקרוס. ואז אמרת, שמע, אני לא יודע אם לקחת את הסיכון, וזה הציג, חשבו על זה, אמרו, טוב, לא נקנה עכשיו דירה. עכשיו, שהוא הולך ליועץ משכנתאות, אומר לו...
אז אתה בעצם, שנייה, אני מדייקת את ה... אנחנו מדברים בערך, נגיד, על שנת 22 בערך, פעם ראשונה, אולי בשנים האחרונות, ככה בשוק, שבעקבות הריביות, ואנחנו יכולים לדברים גם על עוד כל מיני סיבות, אבל בעצם, העתה משמעותית ברכישת דירות. אגב, זה מגמה שהיא, ממה שאתה מכיר, יותר יזמים הרגישו אותה בדירות בפרויקטים חדשים, שוק יד שנייה, כאילו באמת עלה גם ככה על ההבדל, ובעצם מה נוצר פה לדעתך, ומה אתה ככה ראית פתאום?
אז ככה, אז קודם כל זה גורף, בסדר? זה משפיע על שוק הנדלן, כי שוק הנדלן זה אחד השווקים שהכי רגישים למימון, בסדר? להרבה אנשים קשה לקנות דירה ב-4.5 מיליון בגוש דן, אבל בטח שהם לוקחים מימון, ושל 70% על דירה ראשונה, אז כבר לא צריך להביא 4.5 מיליון. אז זה כבר עניין של עלות. בסדר, אני מדבר אפילו על גבעתיים. זה עניין של עלות הכסף. ומה שהתחלתי להגיד, אותו בן אדם שבא עוד פעם ליועץ משכנתאות, אחרי, בתקופה הזאת, הוא אומר לו, תשמע, כרגע ההחזר שלך היא X. יכול להיות שהריבית תרד ב-10%, מצבך ישתפר, 20% מצבך יהיה מדהים, ו-30% כבר תוכל לנסוע עוד חופשה כל שנה. אז כאילו כל השיח משתנה. יש לך את אותו סיגמנט, רק בדיוק הפוך. אז אנחנו לא יודעים מה יקרה לריבית, אין שום יכולת לנווק במדינה הזאת ובעולם כרגע, שום דבר למחר, אבל זה השיח כרגע. מה שאני רוצה להוסיף עוד, שלגבי ההתעוררות של השוק, ברגע שאנחנו נמצאים במצב הזה, חוץ מהקונים הפרטיים, במיוחד שהולכים להשקעות פיננסיות, שזה מה שאנחנו עושים כקבוצת רוכשים, אנחנו חפשים השקעה פיננסית, אז יש משהו שאין באלמנטים אחרים של השקעה, בסדר? במהלך השנים עשינו הרבה מאוד השקעות בארץ ובחול, בפרויקטים יזמים, ואתה נכנס לפרויקט עם פוטנציאל תשואה ועליית ערך מאוד גבוה, ואתה מצפה כנגד זה לראות פוטנציאל הפסד. מה שקורה ברכישת, במוצר הזה של רכישת נדלן בישראל, זה שבא לטובתך חוק מחר. בסדר, אפשר להתווכח עד כמה הוא מגן ומה המגבלות שלו, אבל בטח שהוא לא אפס. בסדר? הוא נותן הגנה מסוימת ואפילו חזקה לרוכש, ופתאום נוצר איזה, ככה אני קורא לזה כשל שוק, או איזה שוני בשוק, שמצד אחד אתה פוטנציאל רווח שלך גבוה, מצד שני יש לך איזה הגנה.
הגנה, כן.
וזה מושך עוד גם משקיעים לשוק, ואגב אני רוצה להגיד משהו, הרבה פעמים מדברים על משקיעים, כרוכשי דירה שנייה, אבל זה לא נכון, כי הרבה... חבר'ה שרוצים לקנות דירה לעצמם, או רוצים להצמד לשוק הנדלן, אז קונים...
דירה ראשונה.
דירה ראשונה לא איפה שהם רוצים לגור בך, הורים שרושמים על הילדים ומצמידים אותם כבר מעל גיל 18 לשוק הנדלן, כדי שיהיה להם בסיס לקניית הנכס בעתיד.
אגב, אבל לפעמים עושים את זה גם לפני גיל 18, אם הם יכולים, ואז את הדירה לילדים.
איך הם עושים את זה? קונים על שמם.
כן, קונים על שמם. הרעיון הוא להשתמש,
כן,
הרעיון הוא להשתמש במס רכישה נמוך.
כן, לגמרי.
מה שחשוב לי ככה להבין בעניין הזה, שזה לא רק איזה מצב קטן שקרה פה בשוק, אלא מדובר פה על שוק מאוד גדול. זאת אומרת, יש פה איזו מוטציה חדשה שהתפתחה בעקבות ההטבות שכדאי שנדבר עליהן, ובעצם אנחנו מדברים שהריבית עלתה באפריל 22, בסדר? עשיתי איזו בדיקה, ומאז התחילו להעמיק ההטבות והתנאים שנותנים. עכשיו, שנבין שזה הלך והתפתח, ובמהלך השנים מ-2022, נגיד במחצית השנייה של 2022, 19,300 דירות, בסדר? אני מביא לך קצת נתונים. בשנת 2023, 27,900 דירות חדשות, אני מדבר רק על חדשות. וברבעון הראשון ל-2024, כבר 11,200, נניח שברבעון השני גם 11,200, למרות שבפועל זה יותר מזה, אבל אנחנו מדברים פה על התקופה הזאת, שהריבית גבוהה והשוק הפך להיות שוק קונים, על תקופה של מכירה של 77, בערך פחות מ-70,000 דירות חדשות בשנתיים, ובואו נניח שרק חצי מהם נכנסו תחת המבצעים של 2080, של הצמדה למדד, של כל מיני מוטציות שגדלו בתקופה הזאת והעמיקו בשוק. אנחנו מדברים פה על שוק של 35,000 דירות. בסדר, זה מה שאני אומר, שעדיין לא יקלו בשוק ובעיתונות ובתקשורת, עדיין לא מבינים את גודל האירוע של שוק הזה שהתפתח סביב, בסביבה מסוימת, בתקופה מסוימת.
מעניין, אז מה, איך אתה בעצם... אתה בעצם בא ואומר, באמת נוצרה פה איזושהי מוטציה בשוק, ואיך אתה רואה את זה באמת היום? זאת אומרת, איך זה משפיע? אפשר גם אמרנו על העתיד, זה ככה לנבא.
בשלב ה-80, מה קורה בשלב ה-80?
אבל באמת, איך זה נראה היום, ואיך זה משפיע עלינו תכלס?
אז בואו נדבר קודם כל על באמת מה ההטבות שהיו פה בשנים האחרונות. אז קודם כל, תנאי תשלום. בסדר, אם חוק מחר קובע, שהמקסימום שהיזמים יכולים לגבות זה לפי קצב התקדמות, שזה אומר 7% לפני שיש פנקס תשלומים, משולם בנאמנות, אחרי זה אתה יכול להגדיל עם פנקס תשלומים ל-15%, ובשלב די מוקדם אתה מגיע כבר ל-30%.
30%.
ש-30% כבר מגיע להון העצמי המינימלי שצריך לשים עוד לפני שהבנק, ואז בדרך כלל הבנק נכנס לתמונה. אז פתאום תנאי תשלום היזמים אומרים, בסדר, לפי החוק מותר לנו לקחת את זה, אבל... הכוח אצל הקונים, אז בואו ניתן להם יותר. אגב, זה מבצעים שהתחילו לפני שנים, אבל גינדי עשו את זה, אבל זה לא היה כל כך חזק בשוק ורוחבי.
ובעצם, רק עצם הפריסת השלומים השונה, צריך להבין כמה היא מהותית, וכמה היא פותחת שוק גם לכאלה שאולי זה לא היה פתוח להם.
נכון, אז אם הייתי קונה היום דירה, והייתי יודע שתוך שנה אני צריך להביא משכנתה לצורך העניין, בואו נניח את זה, אז אני יודע שכבר ב-70%, אחרי שעבדת את ה-30%, אני צריך להביא כסף מבנק או און עצמי, אבל בואו נניח לצורך העניין של בנק, ואני נפגש עם הבנק עוד שנתיים, שנתיים וחצי לפני המסירה. עוד מעט נדבר רגע מה המשמעות של זה. עוד דברים שהתקבלו, זה יהיה הצמדה למדד. יש פה איזה ריסק מסוים, בסדר? בתקופה הזאת, הרבה מאוד פרויקטים נרכשו, בלי הצמדה למדד, למרות שמדד תשומות הבנייה עכשיו יחסית נמוך. שזה בגלל שהוא היה לפני, בקורונה, ובמספרים, והסחורות היו זולות, אז זה לא כל כך מורגש היום. שהן, נגיד, מחירי פועלים מאוד יקרים, ומחירי העבודה, וחסר וחסר, ואתה רואה עלייה של 0.1 בתשומות הבנייה. כאילו עלייה, דיברו על השנה 3.6, בפועל אני חושב שזה 0.4 מתחילת השנה. כאילו עלייה מאוד נמוכה. זה אני לא מתחייב על המספר הזה, אבל זה הסדרי גודל. מה עוד? נתנו שדרוגים. בסדר, שדרוגים בדירות.
מימנו מס.
אוקיי.
כן,
זה הטבות עם כל מיני סלוגנים שיווקיים אחרים, אבל בסוף זה מסתכם בכסף.
שדרוגים גם בתוך הדירות. הלוואת קבלן, לא הרבה מבינים מה זה אומר הלוואת קבלן שנכנסה לז'רגון שלנו בשנה האחרונה, אבל בגדול זה אומר שבפועל אתה הולך לבנק ולוקח הלוואת משכנתה לכל דבר ועניין. פשוט היזם אומר לך שהוא משלם את הריביות לתקופה הזאת. אז כאילו שילמת 90, בוא נגיד נקצין, 5.95, בפועל שילמת 5% און עצמי, אבל היזם מקבל, נגיד 40 או 35 און עצמי, שחלק הוא משלם את הריביות כלפיו. בסדר? זה לא טוב או רע, אני לא אומר את הדבר הזה, רק צריך להבין. אתה הולך, הבנק פוגש אותך, עושה עליך אישור עקרוני, כאילו אתה לקוח רגיל, וזה גם איזה קלף שנותן לבנק, בואו נדבר על זה. ועוד כהנה וכהנה דברים, מבצעים, קונצים, עטבות, שורה התחתונה, הכי משמעותיים, זה הצמדה למדד, אי הצמדה למדד, תנאי תשלום, והלוואות קבלן. זה הדברים הכי משפיעים על התקופה הזאת.
שהכל בסוף נוגע למימון.
כן, לכסף, להנחה. אגב, הם יכלו לבוא ולהגיד, אנחנו שמים, בואו חבר'ה, בלי שטויות.
כי גם פריצת התשלומים בסוף נוגעת למימון וריביות.
500,000 שקל הנחה, קבלו ושכחו מכל העניין, הכל רגיל. אבל השוק הלך, בסיבות הנכונות, אגב, בפן של היזמים, למה ללכת להטבות ולא לתת הנחות, ולכן בעצם ראינו את השוק הולך לכיוון הזה. אגב, יכול להגיד לכם שזה לא רק נבע מהעניין שלא לקבע את המחיר, אם אתם מסתכלים, מי שמוריד מחיר, אז הוא נתפס כמוצר פחות טוב, יותר חלש, יזם בצרות.
נכון.
בסדר, נתת הטבה, נכון. אתה לא משדר לשוק שאתה נכון. בקשיים. בסדר, אגב, כל היזמים שנפגשתי איתם בשנה האחרונה, אנחנו לא צריכים נכון. כלום, אנחנו מוכרים סבבה, הכל רץ, אבל בסוף...
אבל שמחים לאיזה קבוצה שמגיעה ו...
בסוף, זה, אני אומר, זה רק משדר את העניין הזה כן. של לא לשדר חולשה. כן. יזם שישדר חולשה, ישר...
אגב, את התופעה הזאת אתה רואה באופן שונה גם באזורים בארץ, ואני אפילו יוסיף על השאלה, ובעקבות באמת המצב הביטחוני בישראל, האם זה גם משפיע על אזורים מסוימים?
אני חושב שזה היה גורף, בסדר? ראינו את זה גורף, זאת אומרת, עבדנו בגוש דן, היו גם מטבות בכל הארץ, גם באזורים הכי חזקים בארץ, אפילו בתל אביב, היו מבצעים. אני, דווקא שאנחנו התחלנו את הפרויקט הרביעי שלנו, את הקבוצה הרביעית בבאר שבע, לא ראיתי שהתנאים שם באופן יחסי יותר גדולים, בסדר? ההנחות, סדרי גודל של אותם אחוזי ההנחות, התנאי תשלום, אותם תנאי תשלום, זאת אומרת, השיח נהיה רוחבי. עכשיו, בואו נדבר רגע על מה המוטציה הזאת בעצם, מה זה השוק הזה שאני מדבר עליו. אז דיברנו מה קרה בצד של היזמים ומה הם נתנו. עכשיו, מה זה יוצר בשוק? אז דבר ראשון, שימו לב שיש פה קונים שרוכשים דירה, ואם פעם, לפני שנתיים, הם היו אומרים, אוקיי, אני יודע שיש לי תשלום כזה עוד חודש, ויש לי עוד חצי שנה, ויש לי עוד שנה, מייצר לעצמי איזו תוכנית תשלומים. פתאום הוא שם את הסכום עכשיו, והתשלום הבא הוא עוד 3.5 שנים. יש פה שאלה? אנחנו מכירים אנשים.
מה עושים? איזה סוג השקעה? מה, זה יכול לשנות את כל אסטרטגיית השקעה?
בואי נגיד שאני חוויתי בעצם חוויה שפגשתי אנשים, שמבחינתם it's over the rainbow. זאת אומרת, זה רחוק. זה לא מספיק קרוב כדי שזה יהיה מוחשי. 3.5 שנים לעומת חצי שנה אני צריך שלם, 7 חודשים, אני כבר מתארגן, כבר בודק. 3.5 שנים קדימה, על האיסטר, אני אצליח בעסקים, אני אעשה אקסיט, אני חברה שלי לקראת מימון, מימוש, 1,001 סנריים שאנשים בונים עליהם בטווח הארוך, מתוך האופטימיות. יקרה, לא יקרה, זה כבר שאלה פתוחה. כמה אנשים היום לוקחים את הכסף שלהם, לצורך העניין הם תכננו להביא 50% או 30% כהון עצמי, כמה מהם שמים את הכסף הזה בהשקעה ש... מספיק סולידית בעצם 3.5 שנים קדימה, אומרים, תשמע, אתה יכול 3.5 שנים קדימה לעשות, בואי נדבר על ריבית נמוכה, אתה יודע, נדבר על ריבית גבוהה, אתה יכול לעשות 4.5% על 3.5 שנים, או שאתה יכול לשים את זה במשהו קצת יותר סוכן ולקבל כפול. אז הוא אומר, וואי, אני אשים את זה, זה שוק לא יפול, הכל זה לא סיכון גבוה, ויכול ללכת דווקא למקומות שלא מתאימים לזה.
כן, ריסקים.
ועוד דבר שקורה זה שהבנק לא פוגש אותם, בסדר? אם לא לקחת הלוואת קבלן, שאגב נוסיף בסוגריים שזה הגנה לא רעה מפני המוטציה הזאת שאני מדבר עליה, בהלוואת קבלן...
כי אתה נקשר בעצם בנכס?
זה לא הבעיה, העניין הוא שהיזם פוגש אותך בשלבים מוקדמים. תחשבי שאם את לוקחת עכשיו הלוואת קבלן ברכישה, תוך חודש-חודשיים כבר עברת את האישור עקרוני של הבנק.
כן.
אם לא לקחת הלוואת קבלן, והגעת עד הסוף, היזם מגלה רק חודש לפני הטופס 4, מה מצבך?
שאתה לא יכול אולי לקחת משכנת
בנכון? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. הוא לא ידע, הוא לא בדק. בסדר? פעם היה לו את הכלי הזה 2.5 קודם, תשלום שני, הוא בדק אותך. בסדר? כבר הגעת לבנק, כבר התחלת תהליך, אז יש לו 2, אתה עוזר לו, הוא עוזר לך, הוא פורס לך, יש זמן להתמודד.
כן.
פה יש מוטציה ש... בוא נראה, כאילו...
אתה גם מדבר על ההיבט אולי יותר סיכוני והדברים שיכולים לקרות בכזה מהלך, אבל אני יכולה לראות את זה גם הפוך. זאת אומרת, בן אדם שמראש יודע שלא יהיה לו אולי את ההון העצמי, ובכל זאת נפתחת לו כאן הזדמנות להיכנס להשקעה עם הון עצמי נמוך משמעותית, והאסטרטגיה שלו היא בכלל יציאה בסמוך למסירה, או באמת בסמוך ל...
ואז נולדת השאלה, האם ברגע הזה אנחנו נראה פתאום מימושים, וזה חלק מהמוטציה מה שאת מתארת.
נכון.
כי אם הוא קנה משהו מעל הפופיק שלו, וכשהוא פוגש את הבנק, אני משנייה ברגע של ה-80%, הוא לא עובר את האישור, שלא מתאים לו התנאים, הוא מקבל אישור, אבל המשכנתא היא לא בתנאים שהם אטרקטיביים, אז יכול להיות שפה נזרקות למשק.
או שבאמת הייתה איזושהי עליית שוק, ומה שנקרא, מה שלא ראינו בשנים האחרונות בישראל, פליפ.
אז יפה, אז נוצר פה עוד זה שהרבה יזמים בתקופה הזאת נתנו כחלק מהכוח המכוח למכור את הנכס לפני תופס 4, ואז זה כבר לא משנה, זאת אומרת מי שלא יכול לקנות יכול למכור, ועוד פעם יש פה שוק, אנחנו מדברים על 35,000 דירות שהיו בתקופה הזאת, אני חושב שהרבה מהן מתוך ההיכרות שלי בתוך השוק קיבלו את האפשרות לפני תופס 4 ופתאום יש פה שוק חדש. אני לא אתפלא עם עוד תקופה מסוימת, נראה ביד שניים, דירה יד ראשונה מקבלן, ודירה יד ראשונה מפרטי. בסדר, התפתח פה שוק חדש עכשיו. מה השיקולים? אני הולך עכשיו לקבלן.
זה מה שאנחנו רואים בשווקים בחול. בשווקים בחול יש את הדבר.
נכון, יש יותר...
אז אני אבוא עכשיו למשרד מחירות של חברה מסוימת, שיש לה 600 דירות, לצורך העניין, והם מוכרים עדיין דירות, והרוכשים הפרטיים שקיבלו את הזכות למכור לפני, גם מוכרים. אז המשרד תיווך ליד המשרד מחירות מוכר מפרטיים, ויש ביד שתיים, ופתאום, רגע, מה עדיף לי? לקנות ישירות מהיזם, לקנות מאדם פרטי, מה המשמעויות? עכשיו, אני רק בא להגיד שיש פה שוק, בסדר? יש פה שוק עם משמעויות. כמה זה יתומחר פחות, אם בכלל זה יתומחר פחות. זאת אומרת, עורכי דין נכנסים גם למשהו שהיה די שולי, בסדר? היה די שוליים להעביר נכס לפני תופס 4, זה לא מקובל, פתאום זה נהיה קומן. זה חלק מהמוטציה, ומאפשר באמת למשקיעים לייצר הזדמנויות.
אז מה באמת, אבל מצד אחד אנחנו מדברים על כל המצב הזה, באמת המוטציה הזאת שנוצרה, מצד שני אנחנו כן מתחילים כבר לראות איזושהי התעוררות בשוק, יותר מהאי-וודאות אולי, אני לא אומר שאנחנו לא באי-וודאות, אנחנו כן רואים איזושהי התעוררות, אז בעצם... איך אנחנו עדיין מוצאים את ההזדמנות הזאת, ובאמת את היזמים שכן הם מוכנים ככה
יפה.
לתת לנו את הקוויצ'ים האלה. ו...
אז ככה, קודם כל צריך להבין שאנחנו 5 חודשים בעלייה של כמעט 5%, בסדר? הם נעו בין 0.9 ל-1.2, כל חודש המדד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וזה עלייה די חדה, אם אתה מסתכל כן. על חודש ב... בריאה שנתית של 12% ממוצע, ומה שקורה פה עדיין ששני דברים, אחד, אנחנו רואים את היזמים מתחילים לאט לאט להיגמל מהמבצעים, פתאום אנחנו מגיעים ליזמים אפילו שהיינו אותם במסעים ומתנים, אומרים לא, לא, אנחנו כבר תנאי תשלום רגילים, או שנממן לכם ללא הצמדה למדד רק לשנה הראשונה, או כל מיני כאלה שפתאום יורדים התנאים, או שכאלה אומרים, עזוב, שכח מזה, אנחנו מוכרים פה בטירוף, לא צריכים את הקבוצה שלכם, ומצד שני, עדיין, תחשבו שאנחנו מדברים על שנה וחצי של קיפאון, בסדר? שרואים את זה סטטיסטית, את הירידה במחירות, זה פורסם בעיתונות כמה ירדו המחירות בשנתיים האחרונות, ויש פערים גדולים, בסדר? תחשבי על חברה שמכרה שבמשך השנתיים האלה היה לה מלאי גדול, וסבבה, אנשים חזרו עכשיו לשוק, אבל עדיין זה תהליך, וצריך למכור את הדירות, אחד-אחד, וכל אחד בא, ומסע ומתן, ועורך דין, ותהליך, ויש לו... הוא צריך לבחור, כי יש הצע, ופתאום כולם, יש פה תהליך. עכשיו, היתרון של לבוא כקבוצה עדיין נשמר. למה? כי בעצם אתה מגיע ליזם.
חוסך לו את השיווק, את הכאב.
אין לו עלויות שיווק.
את המסע ומתן.
אין לו עלויות מחירות. מסע ומתן פעם אחת, אמנם קשוח, אבל פעם אחת. הוא לא צריך להתנהל עכשיו
עם... הוא קשוח, אבל הוא מקצועי, והוא גם מבין את המשק במקצועיות, כי בסוף כשבן אדם פרטי, והרגשתי את זה בתור עורך הדין, שעשתה נספחי שינויים ליזמים מאוד מאוד גדולים, כשבא לך האדם הפרטי, לפעמים הוא בא עם עורך דין יותר מנוסה ופחות מנוסה, גם אופי המסע המתן, הרבה פעמים היה עסוק בלהסביר את המשמעויות בכלל, שדברים שהוא ביקש שבחיים לא יכולים לקרות, או הפוך של התקטננות בדברים שהם מאוד שוליים במרכיב המסחרי אפילו של העסקה, לא רק המשפטי, לעומת שחקן. שמנהל את המסע המתן המסחרים ממקום של הבנה עמוקה של כל הצדדים, כי היית לדעתי בלפחות איזה 3 צדדים במסע המתן הזה, כרוכש, כמוביל הקבוצה וכו' וכו', ואז גם המסע המתן הרבה יותר איכותי ומתעסק בעיקר ולא ב, אתה יודע, שמהירים כעיר.
אז אני אגיד לך יותר מזה. קודם כל, שורה תחתונה, אם לא יהיה פה win-win, אז זה לא יוצא, בסדר? אם אתה בא ואתה חושב שאתה יכול לדחוק את הקבלן עד הקצה, ולא לתת לו אוויר לנשימה, אמרתי לכם, היזמים אומרים לך, אנחנו לא צריכים כלום. ולכן, בעצם המטרה היא לייצר win-win. הוא צריך לקבל והוא מקבל, כי הוא מקבל מסע ומתן אחד, כי יש לו עורך דין אחד, כמו שאת אומרת, מקצועי, וגם צד שצריך להבין את ה... מה חשוב לו, את יודעת, חשוב לנו מה חשוב לו, והפוך, ששני הצדדים, גם הרוכשים וגם היזם, ייצאו נזכרים. אמרנו, אין לו עלויות שיווק, אין לו עלויות מחירות, הוא לא צריך לנהל מסעים ומתנים, כמו שאמרנו, על הרבה מאוד לקוחות והרבה מאוד עורכי דין. המשקיעים מצידה מקבלים, סליחה, בואי נמשיך עם היזם, הוא מקבל הון עצמי בבת אחת, בסדר? כולם מעבירים לו את הכסף. כן, מקבלים...
התשתוף הזה גם לא נוח לו בניהול התזרימי
שלו. בתקופה אחת הוא יכול כבר להמשיך לפרויקט הבא, הוא ראש שקט, הבנק כבר שקט לגמרי שהפרויקט מסתיים וכבר יכול להסתכל קדימה. הוא לא צריך להתעסק עם, בעצם, עם... בסדר, אמרנו מחירות ושווק, אנשי מחירות, אתה יודעת, הרבה פעמים אתה יושב במסע ומתן, אז כל הזמן המנכ״ל מקבל... בוא, יש לי מישהו שמציע ככה, רוצה לקנות שתי דירות, זה בסוף מעסיק את המערכת.
ברור.
מצד שני, המשקיעים מקבלים את התנאים, אז יש להם תנאי תשלום מיוחדים, ויש להם הנחה על המחיר שמשקף גם את ה...
אבל בעצם אנחנו באים ואומרים שיש פה, א', זה ברור שנוצרה פה איזה מוטציה, לקונה, לא יודעת מה, איזה משהו באמת ככה שהוא תחום ומיוחד, איזה יצור חדש, ואתה באמת רואה את זה עכשיו, שוב, בתקופה באמת אולי של הכי הרבה אי-וודאות בישראל ואולי בעולם, אבל ככה המגמה כן היומיומית בשטח, אתה מרגיש שזה הולך ומצטמצם.
אז קודם כל, בגלל שהקבלנים באמת מתחילים מתחזקים. למכור, אז השוק לאט לאט הופך להיות שוק מוכרים, בסדר? והכוח אצל המוכרים, ומה שכן עדיין אנחנו רואים זה פערים, מה שהתחלתי להגיד, יש לו כמות גדולה של דירות, הוא הולך ומצמצם, אבל יש לו גב של שנה וחצי, בסדר? זה לא צחוק. אז הוא אומר, אוקיי, בואו ניתן איזה בלק של קבוצת רוכשים, ניתן לכם תנאים מסוימים, וזה בעצם היתרון פה בתקופה הזאת. אגב, זה משהו שהוא היה ויהיה עוד הרבה שנים בתקופות של פריסל. בסדר? הרבה פעמים יזם בא ורוצה להוציא עכשיו פרויקט לקבל מימון, והוא לא רוצה להתחיל עם עלויות שיווק ומימון.
אז מה שהיינו רואים הרבה לאורך השנים, זה כזה friends and family של היזמים, באמת ככה המעגל הראשון שנהנה מהמחירים הראשונים, ופה בעצם אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא friends and family, אבל אנחנו נותנים באמת הרבה ערך גם ליזם מהכיוון הזה.
נכון, כי friends and family.
אני רוצה לשים זרקור על שתי יתרונות בקבוצה שלא נגענו בהם. אחד, כשאתה בא עם קבוצת רוכשים, או במקרה שלנו זה בדרך כלל קבוצת רוכשות, אתה גם יודע מי השכנים שלך, בין אם זה שכנים למגורים, שזה סופר קריטי, אבל גם שכנים להשקעה זה סופר קריטי. אתה יכול הרבה פעמים להכיר אותם, או לדעת מה המטרות שלהם, או לפחות אתה, בתור מי שמדבר עם כל אחד מהקבוצה, יודע פחות או יותר עבור מה, ואתה יכול לשלוט עם זה
רכישה.
להשקעה, למגורים, מאיפה הם, זרים, לא זרים, וכן הלאה וכן הלאה, שזה דברים שהם הרבה פעמים בהשקעה סופר קריטיים לתמיל של אותה, בטח שמדובר במניין מגורים, מצומצם, גדול, קטן, שכונה, לא משנה מה, זה עוד יתרון, ויתרון שהוא נכון לתקופה הזאת, אבל הוא נכון בכללי, זה באמת בצד של ההסתכלות של הרוכשות, כי מקודם דיברת על יזמים, זה בעצם טיול הכוח הקבוצתי. שזה נכון גם בשוק קשה, וגם בשוק מצוין, וגם בשוק של רוכשים, וגם ברוכש. שזה משהו שהוא כמוצר יתרון כל הזמן, לרוכשות ולרוכשים מול יזם, כשהם בקבוצה.
כי
תמיד, כל כך בסיסי, זה ברור, אבל צריך לזכור את זה. כשאתה מנהל מסע ומתן על דירה אחת, גם אם היא על הפנטאוס, גם אם העון עצמי שלך פנטסטי, אתה אחד שמנהל מסע ומתן מול יזם, מתוחכם, ממולח, שבאמת עומדים לו יכול להיות בתור, ויכול להיות שלא, אבל עדיין הוא שם. וכשאתה בא עם קבוצה ומנהלים את המסע ומתן הזה, על 10 או 20 או 300, לא יודעת, תלוי בקבוצה, אז זה כוח אחר, וזה מאוד מאוד שונה במובן הזה, והיכולת שלך להשפיע ולהטיב היא אחרת. זה אומר, זה שתי נקודות שאלה.
טוב חברים, אז וואו, היה מרתק, ואני חושבת שזה באמת נישה, ובכלל הנושא הזה של נדלן בישראל, ומה שקורה כאן ועוד יקרה, זה משהו שאותי ואת אתכן מרתק. אם אתה יכולת את ככה לנדלניסטות שלנו, איזה טיפ של באמת נשים שכן היו רוצות בכל זאת לבצע את ההשקעה בישראל, לא משנה אם זו דירה ראשונה או השקעה שנייה, אבל באמת איך מתחילים בישראל, כי אני חושבת שאחד הכאבים שאנחנו רואים אצל כאלה שבאמת מחפשות זה, שצריך לעשות הרבה עבודת רגליים, זאת אומרת, באמת לקטט ולהבין את ההבדלים, ואפילו מי נמצא כרגע בשיווק או בפריסל, באיזה שלב במחירה, וגם חושב שלאבדי ממגורים, שאז אתה גם מאוד מתמקד הרבה פעמים באיזשהו אזור, אפילו רחוב לפעמים, באמת מאוד מבין אותו, בהשקעה יש באמת הרבה יותר אופציות מבחינת בטח לוקיישנים, אז ככה, מאיפה מתחילים או איזה ככה טיפ?
אז קודם כל אני רוצה להפריד ולהגיד שעולם ההשקעות והמגורים, זאת אומרת המגורים האישיים, האמוציונליים, לא תמיד עובדים ביחד.
נכון.
וברגע שמכניסים את
ה... לא.
כן. ברגע שאתה מכניס איפה אתה רוצה לגור, מה השכונה שנעימה לך, איפה, מה הבית קפה שאתה רוצה להיות קרוב אליו, אז השיקול של הפיננסי לפעמים מתוות, ובצדק, בסדר? הוא פתאום המשקולות אחרות. המסר שלי קודם כל, אני חושב שבגלל המצב של היום של השוק, כל מי שמעל גיל 18 חייב להצמיד את עצמו איכשהו למדד הנדלן הישראלי, כי כרגע המצב הוא שכל אחד לעצמו, ואם אנחנו רואים את המשך התהליך כמו שהוא נמצא היום, של מחסור, של אין מספיק התחלות בנייה, שאין מספיק רגולציה, אז דבר ראשון הוא לעשות משהו, בסדר? להצמיד את עצמך למדד, זה אומר לקנות נכס, חלק מנכס, שליש מנכס, להיות, ואגב...
אגב, אפרופו שאלה מעניינת, כי באמת דיברנו על קבוצה שהיא מגיעה, וכל אחד בעצם רוכש דירה בהחזקה ישירה, אם אתה רואה גם תופעות של באמת כמה אנשים או שני גורמים קונים דירה אחת?
אז בגלל שזו עסקה יחסית קטנה, בסדר, מה זה יחסית קטנה? עסקה של דירה, אז לא מייצרים קבוצה ורוכשים, מה שאנחנו רואים הרבה, שאנשים מנצלים את יתרון השליש, ברמת המיסוי, ואז קונים שלושה ילדים ביחד, שלושה חברים ביחד, דבר כזה, שאני אומר להצמיד את עצמך למדד הנדלן, לפעמים אנשים אומרים, אני חושב שהשוק ירד, אז אני אומר, חבר'ה, זה לא משנה אם הוא יעלה, יישאר או ירד, ברגע שאתה צמוד לנדלן, ונדלן זה נכס למגורים, אז אם המחיר עולה, אתה תעלה, אם המחיר יישאר, אתה תישאר, והוא אם ירד, אתה תירד יחד איתו. זאת אומרת, כל מה שתרצה למכור, תמיד מה שתרצה לקנות יהיה באותו מחיר, ואתה צמוד למדד. בגלל שזה נכס למגורים בסופו של דבר כבסיס, אז זה המסר שלי לאנשים שלא מחזיקים בנדלן בישראל, שלצערי אין אף אחד שישמור עליכם כיום, אז זה בידיים שלכם. דבר שני, איך מתחילים? שמי, מה שאת מתארת למי שעושה את העבודה בעצמו ולבד, זה עבודה, בסדר? אם הוא רוצה ללכת לפרויקטים ולבחון, זה ימי עבודה ושעות עבודה והרבה מאוד, וידע שמצטבר עם הזמן, אלטרנטיבה, זה באמת, מה שאנחנו עושים היום, זה העבודה שלנו ביום-יום. אנחנו נמצאים במסעים ומתנים עם הרבה מאוד יזמים, ובוחנים במקומות שנראים לנו נכונים, ונראים לנו בתנאים טובים, שם אנחנו נכנסים, ובעצם זה הפרופיט שאנחנו נותנים, והערך שאנחנו נותנים לקבוצה שמצטרפת אלינו, שהם ממשיכים בעבודה שלהם, ואנחנו מייצרים עבורם, וכל אחד עם האופי שלו. מי שירצה לעשות את זה לבד וללמוד ולגעת לבד, ומי שירצה להצטרף.
נכון.
עשיף מעולה, אני אוסיף במילה, של הפריסלים שאתה מגיע, לא בטוח שהם נגישים לזה שהולך ומקטט רגליים לבד, כי לפעמים, אם באמת הפרויקט לא יצא לשיווק, ואנחנו רואות מלא שאלות כאלה בקהילה, איך מגיעים לפריסלים, אז זה לפעמים באמת שמור לאותם שחקנים יותר מתוחכמים, ולפרנד אנד פמילי. זהו לי, את יכולה לסכם.
מעולה. אסף, תודה רבה. השארת אותנו עם הרבה חומר למחשבה, ואנחנו ככה סקרניות לראות איזה פרויקטים עוד תדוג, וככה נוכל לבחון ביחד. ושיהיה לכולנו ימים טובים.
רק ימים טובים.
אמן, אמן, ימים טובים.
שיחזרו כולם.
אמן, במהרה.